טוב, בשיעור הקודם התחלתי לדבר על קל וחומר, וראינו שם את ההבחנה בין קל וחומר של בכלל מתי יימנה לבין קל וחומר רגיל. קל וחומר של בכלל מתי יימנה זה כאשר החמור מכיל בתוכו את הקל ועוד משהו, כמו היחס בין פתיחה וקריאה של בור. כשאני קורא בו, בפרט אני גם פותח אותו, רק אני עושה עוד משהו. לכן שם זה לכאורה נראה כמו קל וחומר שאין עליו תשובה, זאת שלא יכולה להיות פרחה לגביו. לעומת זאת קל וחומר של הן לא, עם ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעו, זה יחס של חומרה, ויכול להיות שבמקרה יש שיקול שמראה למה פרעו דווקא יציית או ישמע בקולו יותר מאשר עם ישראל, ולכן שם יכולה להיות פרחה. הסברתי אחר כך שזה לא נכון, זאת אומרת גם בקל וחומר שבכלל מתי יימנה יכולה להיות פרחה, ודיברנו קצת על היחס בין לוגיקה לבין העולם, שבלוגיקה הרבה מאוד דברים נראים לנו מוחלטים ולא מעורערים, אבל כשמיישמים את זה על העולם אז תמיד נכנסות עוד הנחות שאותן אנחנו צריכים לבדוק. כל זה בעצם עסק בקל וחומר בצורתו הפרימיטיבית. קל וחומר בצורתו הפרימיטיבית זה קל וחומר שמתחיל מהנחה אחת, בהנחה עובדתי, עובדה אחת, נגיד עם ישראל לא שמע אליי. כלל היררכיה, פרעו פחות צייתן מעם ישראל, ומסקנה כנראה גם פרעו לא ישמע בקולי. בסדר? אז יש לי הנחה אחת, כלל היררכיה ומסקנה. Okay? בואו נסתכל למשל על קל וחומר, קל וחומר מסוג אחר, נגיד הקל וחומר שמופיע בבבא קמא, הנחה אחת, היררכיה, ומזה את המסקנה, כן? יש את הקל, זה הנתון. יש כלל היררכיה שאומר החמור הזה יותר חמור מהקל, מסקנה, אותו דין שיש בקל חייב להיות גם בחמור. אוקיי? זה בעצם המבנה הפשוט של קל וחומר. יש למשל המדרש אומר שיש 10 קלים וחמורים במקרא. הזכרתי את זה אני חושב. אחד מהם זה הן בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה, וכל הקלים והחמורים שמופיעים שם זה מהטיפוס הזה. הנחה אחת, כלל היררכיה, מסקנה. עכשיו בואו תסתכלו על הקל וחומר הזה. המשנה בבבא קמא. שור המזיק ברשות הניזק כיצד? נגח, נגף, נשך, רבץ, בעט ברשות הרבים, משלם חצי נזק. ברשות הניזק, רבי טרפון אומר נזק שלם, והחכמים אומרים חצי נזק. יש לנו, הכללים הם כאלה, יש באבות נזיקין יש כמה סוגים. יש שן, רגל, קרן, תמה, קרן מועדת, בור, שור, בור, אש וכדומה. אוקיי? אנחנו מדברים פה על קרן ועל שן ורגל. הכלל הוא שקרן חייבת ברשות הרבים חצי נזק, קרן תמה. כן. בשלוש הנגיחות הראשונות שלה. מהנגיחה הרביעית ועל עד השור מועד. עד בשלוש הנגיחות הראשונות ושור תם. שור תם משלם חצי נזק. בסדר? עכשיו, אז השור שנוגח, נגיד פעם ראשונה או שנייה ברשות הרבים, חייב חצי נזק. בשן ורגל, שן ורגל הכוונה כשהבהמה אוכלת משהו להנאתה, או שתוך כדי ההליכה היא דורסת משהו. זה נקרא היזק של שן ורגל. הכלל הוא שברשות הרבים על שן ורגל פטורים, בזכותי ללכת עם השור שלי ומי שמניח שם פירות, שישגיח עליהם. זאת אומרת, זו רשות שמסורה לכולנו להשתמש בה. אז ברשות הרבים שן ורגל פטור, בחצר הנזק שן ורגל חייב נזק שלם. אוקיי? אלה הנתונים. עכשיו, נחלקים רבי טרפון וחכמים, מה הדין של כרם בחצר הניזק. זה לא ידוע. בתורה כתוב שכרם ברשות הרבים חצי נזק. כתוב בתורה ששן ורגל ברשות הרבים פטור, שן ורגל בחצר הניזק חייב נזק שלם. לא כתוב מה הדין של כרם בחצר הניזק. אז אני שואל את עצמי, מה הדין? אז נחלקים בזה רבי טרפון וחכמים. רבי טרפון אומר נזק שלם, וחכמים אומרים חצי נזק. מה הרעיון? אז אומר, אמר להם רבי טרפון, כן? ומה? פה אני. אמר להם רבי טרפון, ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל ברשות הרבים? שהוא פטור, החמיר עליהם ברשות הניזק לשלם נזק שלם. מקום שהחמיר על הקרן ברשות הרבים לשלם חצי נזק, אינו דין שנחמיר עליו ברשות הניזק לשלם נזק שלם? קל וחומר. אם שן ורגל שפטור ברשות הרבים חייב בחצר הניזק, אז קרן שחייב ברשות הרבים, זה יותר חמור, ודאי שיהיה חייב בחצר הניזק. בסדר? זה הקל וחומר של רבי טרפון, חכמים אומרים לו דיו, לא חשוב כרגע, נעזוב את זה עכשיו. מה זה הקל וחומר הזה? זה מאותו טיפוס של הקלים וחמורים שפגשנו?
הוא מדובר על המקום עצמו, לא?
ההחמרה
של שני
מקום, יש נזק ברשות הרבים, נזק בחצר הנזק, ויש שני מזיקים, שן ועגל וקרן. אני עושה קל וחומר. האם הקל וחומר הזה בנוי אותו דבר כמו הקלים וחמורים שפגשנו עד עכשיו?
לא, כי אין פה
יחד
של פועל
וקלול. לא, זה לא בכלל מתי ימנה. לא משנה, אני מדבר על הקל וחומר שהוא לא בכלל מתי ימנה. כמו אין לו ישמע, אין, עם ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמע אין לי פרו.
של עובדה, ואז
היררכיה, רב מסנה? כן. כמה עובדות זה העובדות היסודיות שיש פה? כמה עובדות יצאנו? איזה?
יש לי
קרן
או השני
בדוקר מה,
ברשות הרבים פטור
וברשות הניזק חייב. קודם כל זה כבר שתי עובדות, לא אחת. ברשות הרבים פטור וחצר הניזק חייב, שתי עובדות. אבל בעצם יש פה שלוש. קרן חייב ברשות הרבים, שן ורגל פטור ברשות הרבים, שן ורגל חייב בחצר הניזק. בעצם אנחנו מתחילים משלושה נתונים, שלוש עובדות. אוקיי? מזה אנחנו רוצים להסיק עובדה רביעית. אבל כלל היררכיה למשל לא רואים פה. יש פה שלוש עובדות בלי כלל היררכיה. שם יש עובדה אחת וכלל היררכיה. ואגב, הקלים וחמורים בגמרא רובם מהטיפוס הזה, ולא מהטיפוס המקראי. זה קלים וחמורים שמבוססים על שלושה נתונים, ולא על אחד. בואו נצייר את זה רגע, שנוכל לעבוד איתו. טוב, אז אנחנו מתחילים ככה, יש לנו רשות מזיק, מורים, נכון? רשות ומזיק, אז פה זה שורת המזיקים, אז זה שן ורגל, וזה קרן. זה שורת, זה עמודת הרשויות, זה רשות הרבים וחצר הניזק. אוקיי? מה הנתונים? שן ורגל ברשות הרבים פטור. קרן ברשות הרבים חייב, בעצם חייב חצי. שן ורגל בחצר הניזק חייב לא, שלם, חייב נזק שלם. ופה סימן שאלה. אוקיי? זה הנתון. עכשיו, זה המבנה, אם נתעלם רגע מהחצי, אני עכשיו אשנה את זה לאחד, רק בשביל הפשטות, אחרי זה נחזור עוד לשאלה של החצי, חייב. נתעלם כרגע בשאלה כמה חייב, זה המבנה הקלאסי של קל וחומר תלמודי. בגמרא תמיד קל וחומר הוא במבנה הזה. זה יכול להיות, נגיד, חופה מול שטר בקידושין ובנישואין, אז יש לך שתי פעולות ושתי תוצאות. אבל זה לא משנה, גם פה שתי הפעולות זה נזק בשן ורגל ונזק בקרן, והתוצאות זה רשות הרבים חייב, הצער הניזק חייב או פתור. אוקיי? אבל תמיד המבנה הוא טבלה 2 על 2, בשלושת המשבצות יש נתונים, ואני מחפש את הנתון הרביעי. יותר מזה, הנתונים תמיד בנויים באופן כזה, שפה יהיה 0, פה יהיה 1, פה יהיה 1 ופה סימן שאלה. תמיד. ואז הקל וחומר אומר לנו, אם זה המבנה, התשובה פה היא 1. אוקיי? זה הנתון, זה המבנה. עכשיו, השאלה, מה הקשר בין הדבר הזה לבין הקל וחומר המקראי? למה זה קל וחומר וגם זה קל וחומר? איפה יש פה כלל היררכיה? מה יותר חמור ממה? מאיפה הוא בא? יש לנו שלושה נתונים ואנחנו פתאום קופצים לנתון הרביעי. שם ההיגיון הוא ברור. נכון? אם עם ישראל לא שמע אליי, ופרעה הרי פחות צייתן מעם ישראל, ברור שגם פרעה לא ישמע בקולי, ההיגיון מאוד ברור. פה יש לי שלושה נתונים, אני פתאום קופץ לנתון רביעי, איפה כלל היררכיה, איפה, למה, איך זה בנוי? שמה?
רואים
שרשות הרבים,
במקרה
מסוים,
תגיד, יש תוצאה מסוימת, וברשות בחצר הנזק, התוצאה בדיוק על אותו מקרה, יותר חמורה, כלומר יש פה הבדל שהיררכיה בין המקומות הנזק.
אוקיי.
ואז אתה מכיר את אותו יחס מתמטי, אתה מכיר גם על קרן, אתה אומר שפשוט הרבים נגיד זה, מן הסתם שחצר הנזק זה יהיה כפול אותו, לא יודע
מה. אוקיי, אז בעצם מה שאתה אומר זה דבר כזה, בוא נסתכל על העמודה הימנית.
כן.
בעמודה הימנית אנחנו רואים שני דיני שן ורגל, ברשות הרבים ובחצר הנזק. מתוך הסתכלות על העמודה הזאת, אנחנו בעצם יכולים להוציא יחס היררכיה, שחצר הנזק יותר, נזק בחצר הנזק יותר חמור מאשר נזק ברשות הרבים. יש יותר מקום לחייב עליו. נכון?
עכשיו זה משהו
כולו
תחולק
לסיכון. מה? אז חצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים. עכשיו אני, זה למדתי מהעמודה הימנית. עכשיו אני הולך לעמודה השמאלית, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אז אם קרן חייב ברשות הרבים, והרי אני כבר יודע שחצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים. אז אם קרן חייב ברשות הרבים, אז ודאי שקרן חייב בחצר הנזק. בחצר הנזק זה יותר חמור. ולכן התוצאה היא אחד. אפשרות שנייה, בואו נסתכל על השורה הראשונה. זה הסתכלות על רשות הרבים. יש נזקי שן ורגל ברשות הרבים וקרן ברשות הרבים. מה אני לומד מהשורה הזאת? שקרן יותר חמור משן ורגל. בוא ניישם את זה עכשיו על השורה התחתונה. אם שן ורגל חייב בחצר הנזק, וקרן הרי יותר חמור מאשר שן ורגל, לכן קרן ודאי יהיה חייב בחצר הנזק. בסדר? אז מה זה בעצם אומר על היחס לקל וחומר המקראי? זה אומר שכאשר יש לנו שלושה נתונים, אנחנו יכולים להשתמש בשניים מהם כדי להוציא ממנו כלל היררכיה, להוציא מהם כלל היררכיה, ואז מה נשארנו? הנתון השלישי נשאר בתור נתון אחד, כלל היררכיה כבר יש לנו, חזרנו לקל וחומר המקראי. בעצם, הקל וחומר התלמודי, איך נקרא לו עכשיו, שמבוסס על שלושה נתונים, שניים מתוך הנתונים האלה, אני יוציא מהם כלל היררכיה, ואז אני אעבור לנתון השלישי, ואני אשתמש בטכניקה שאני מכיר מהתורה. כלל היררכיה פלוס נתון, ייתן לי את התוצאה. אוקיי? עכשיו, בעצם, יש לי פה אבל, כמו שראינו קודם, שתי דרכים לעשות את העסק הזה. נכון? יש לי שתי דרכים לעשות את העסק הזה. או דרך לבחור את שני הנתונים האלה, של העמודה הימנית, ואז מזה יצא לי כלל היררכיה על הרשויות, חצר הנזק יותר חמור ברשות הרבים, ואז הנתון השלישי, קרן ברשות הרבים, הנתון הזה, כן? הוא יהיה הנתון הבודד שלי, והכלל ההיררכיה יהיה מה שיצא משתי העמודות האלה, נכון? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להסתכל על הטור, על השורות, סליחה. מהשורה יצא לי כלל היררכיה, הנתון השלישי זה יהיה הנתון הבודד, פלוס כלל ההיררכיה הזה ייתן לי את התוצאה. אז אני יכול לתרגם קל וחומר של שלושה נתונים, לקחת שניים מהם, או שתיים של העמודה הימנית, או שתיים של השורה העליונה, לייצר מהם כלל היררכיה ולזרוק אותם. עכשיו נשאל לי הנתון השלישי וכלל היררכיה, ומזה אני מגיע למסקנה. אוקיי? אז זה בעצם אותו דבר, ההבדל היחידי זה שבקל וחומר תלמודי יש עוד צעד שאין אותו בקל וחומר המקראי. אני לוקח את שני הנתונים ומייצר מהם כלל היררכיה. את זה לא עשינו בקל וחומר המקראי, כי כלל ההיררכיה היה ברור בסברה. כן, שפרעה פחות צייתן מעם ישראל, לא למדתי את זה מאיזשהו מקום, זה ברור. זה סברה שהולכת ישר, אני לא צריך שני נתונים שמהם אני יוצר איזושהי הכללה. אוקיי? עכשיו, כאשר יש לי פרחה, נגיד שאני מביא עכשיו מזיק נוסף, לא יודע מה, זנב, בסדר? והזנב בחצר הניזק פטור וברשות הרבים חייב. נגיד שאלה הנתונים, מצאתי עוד מזיק והנתונים הם אלה. מה זה עושה לקל וחומר? זה פרחה על הקל וחומר. למה?
אתה יכול
לגזור יחס הפוך בעצם. נכון? כי לא ברור היחס בין רשות הרבים לבין חצר הניזק. מפה יוצא שחצר הניזק יותר חמור, אבל אם נסתכל פה, אז דווקא יוצא שרשות הרבים יותר חמור. כיוון שכך, אין לי דרך לדעת מי יותר חמור, ולכן בעמודה הזאת, אני פשוט לא יודע מה לעשות. זה נשאר פתוח. אם יש יחס היררכיה ברור, אז כן, אם לא, אז לא. עכשיו, אמרתי לכם כבר, שיש יהודי בשם אדולף שוורץ, מבית ה... מדרש לרבנים בווינה, שהוא כתב ספרים על מידות הדרש. בין היתר הוא כתב ספר על קל וחומר. ושם בספר הוא טוען שקל וחומר זה בעצם דדוקציה. הוא סילוגיזם לוגי, זה טיעון הכרחי ברמה הלוגית. עכשיו, למה לא יכול להיות שהוא צודק?
סילוגיזם זה... מה זה
פירוש המילה סילוגיזם? עסק הכרחי, משהו כזה. אצל אריסטו, באורגנון של אריסטו, יש תמונות של סילוגיזמים. יש כמה מבנים ספציפיים שהם טיעונים הכרחיים בלוגיקה. הוא בעצם מיין אותם. עכשיו, למה ברור שהוא לא צודק, שזה סילוגיזם? כי על הוכחה מתמטית אין פרחות. יכול למצוא טעות בהוכחה, פשוט מישהו יתבלבל. אבל אם הייתה הוכחה תקפה, לא יעזור לך כלום, המסקנה נכונה, שום פרחה לא תפיל את זה. דיברנו על זה בשיעור הקודם, על ההבדל בין מדע לבין לוגיקה ומתמטיקה. מדע ניתן להפרחה. כי מדע אני עושה איזושהי הכללה על בסיס עובדות שצפיתי בהן. אתם מבינים? היא עובדה הפוכה. אומרים לי שההכללה שלי כנראה לא נכונה. מדע אפשר לפרוך. הגדרה של מדע זה תיאוריה שניתן לפרוך אותה לפי פופר. אבל במתמטיקה אתה לא יכול לפרוך. מה, תביא דוגמה נגדית של סכום הזוויות במשולש לא 180 מעלות? זה לא יעזור. זאת אומרת, אם אני תביא דוגמה כזאת, אני אגיד, אוקיי, אז אתה בשביל שמדעת הייתה טעות, לא יישמת נכון את התיאור, אתה אף פעם אני לא אוותר על תוצאה שהיא תוצאה של הוכחה מתמטית. הוכחה מתמטית לא ניתנת להפרחה.
עובדות אפשר
לפרוח? להראות שלא ראית נכון. אולי. זה שאלה של הגדרה. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על הפרחה, אנחנו מדברים על חוק כללי, לא על משהו שאותו ראית. תיאוריה, אבל זה שיכללה. אז לכן בעצם, אם יכולות להיות פרחות על קל וחומר, זה אומר שהוא לא שייך לאגף הלוגיקה, הוא שייך לאגף המדע. הוא בנוי על הכללה כלשהי. ואת ההכללה אני יכול לתקוף, עם פרחה, עם דוגמה נגדית. איפה פה רואים הכללה? במעבר בין שני נתונים לכלל היררכיה. כי בעצם תסתכלו, נגיד שאני לוקח את שני הנתונים האלה. ואני אומר שחצר הניזק, לומד מכאן שחצר הניזק יותר חמור מרשות הרבים, בשן ורגל, אז זה כנראה באופן כללי יותר חמור מרשות הרבים. ממילא גם בקרן זה צריך להיות כך, נכון? פה יש הכללה. אנחנו ראינו זה יותר חמור לגבי שן ורגל. מי אמר שבאופן כללי תמיד חצר הניזק יותר חמורה מרשות הרבים? זאת הכללה שאנחנו עושים על בסיס המקרה המסוים שאותו אנחנו מכירים. פה יש אינדוקציה, הכללה. את האינדוקציה הזאת אנחנו תוקפים, עם הפרחה. הנה תראו את הזנב. הזנב מראה לנו שההכללה שלנו לא הייתה נכונה. הצער הניזק לא יותר חמור מרשות הרבים באופן כללי. בשן ורגל כן, במקומות אחרים לא. עכשיו לך תדע, קרן שייכת לאגף הזה או שייכת לאגף הזה. לכן אתה לא יכול לדעת מה הדין בקרן בחצר הניזק. בסדר?
נכון.
אבל קיומה של פרחה מראה לנו שמאחורי קל וחומר יושבת הכללה. לכן זה לא כלל לוגיה, קל וחומר. לא כלל הכרחי, דדוקטיבי. יושבת מאחוריו הכללה. ואת ההכללה הזאת תוקפת הפרחה. אתן לכם דוגמה. דיברנו על אנלוגיה, אינדוקציה ודדוקציה, אם אתם זוכרים. מי שאני עושה אנלוגיה, השולחן הזה הוא עם ארבע רגליים. גם הדבר ההוא שולחן, לכן גם הוא עם ארבע רגליים. זה אנלוגיה, משולחן לשולחן. מה בעצם הנחתי מאחורי האנלוגיה? שלכל השולחנות יש את אותו מספר רגליים. כן, אם לשולחן הזה יש ארבע, כנראה גם לשולחן ההוא יש ארבע. זאת אומרת שהאנלוגיה הזאת בעצם מאחוריה יש איזושהי הכללה סמויה. אנחנו לפעמים לא אומרים את ההכללה הזאת, אבל היא שם. אנחנו בעצם מניחים שהדוגמה שאותה ראינו היא דוגמה מייצגת. ומה שמופיע בה זה עיקרון גורף, עיקרון כללי, זה נכון תמיד. זה בדיוק מה שקורה בקל וחומר. אנחנו ראינו בשורה הראשונה, בעמודה הראשונה, שחצר הנזק יותר חמורה מרשות הרבים. רואים לו שזה מקרה שהוא נכון רק לשן ורגל, ספציפית. מי אמר זה תמיד ככה, ההיררכיה הזאת? אנחנו עושים הכללה. אז אם אין לנו פרחה, אנחנו מניחים שהכללה נכונה, כמו במדע. אבל אם יש לנו פרחה, פרחנו את ההכללה שלנו. מה זה אומר? זה עדיין נכון שחצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים, בשן ורגל. אבל רק בשן ורגל. או לפחות לא בכל המקרים. אני לא יודע איפה כן ואיפה לא. אבל זה כבר לא חוק כללי. אם אני אמצא שולחן שיש לו רק שתי רגליים, אז אני כבר לא אוכל לעשות אנלוגיה מהשולחן הזה לשולחן ההוא. איך אתה יודע אם השולחן ההוא דומה לשולחן עם השתי רגליים, או דומה לשולחן הזה עם הארבע רגליים? אבל לא יכול להניח שזה חוק כללי שלכל השולחנות יש אותו מספר רגליים. אוקיי? זה בדיוק מה שקורה כאן. ולכן, למרות שלקל וחומר יש איזושהי נטייה להלך עלינו קסם, כן? להגיד לנו, יש פה טיעון הכרחי, אי אפשר להתווכח עליו. לא נכון. מאחורי הקל וחומר יושבת איזושהי הכללה, וההכללה היא אף פעם לא הכרחי, תמיד אפשר לתקוף אותה. פרחות, דוגמאות נגדיות, יתקפו את ההכללה. עכשיו, אני שואל את השאלה הבאה. ראינו שני ניסוחים לקל וחומר. ראינו שני ניסוחים לקל וחומר. ניסוח אחד לפי שתי העמודות, לפי העמודה, וניסוח שני לפי השורה. האם זה אותו עסק? שני ניסוחים של אותו עסק, או שזה שני עסקים שונים? האם זה אותו עסק עצמו רק במילים אחרות, או בתיאור אחר, או שזה שני עסקים אחרים?
השורה והטור?
כן.
זה עסקים שונים. אחד מדבר על הרשות של העסק או הכללה היא בתחום הרשות והשני מדבר
תחום המזיקים, נכון? על פניו זה שני עסקים שונים לגמרי, נכון? למה? בגלל שהעסק שבנוי על הטורים, כן, אני מוציא כלל היררכיה מהטור הימני ואז מיישם אותו על הטור השמאלי. עכשיו, כלל ההיררכיה הזה קובע שחצר הנזק חמור מרשות הרבים. אין לו שום עניין בשאלה האם קרן יותר חמורה משן ורגל או פחות חמורה. זה לא מעניין. קרן יכולה להיות פחות חמורה משן ורגל ועדיין העסק יהיה בסדר. נכון? כי אם אני אומר שחצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים, אז אני עובר לקרן, בקרן רשות הרבים זה אחד, אז חצר הנזק זה גם אחד. גם אם קרן יותר קלה משן ורגל. זה לא משנה, אני לא מניח מאומה על היחס בין המזיקים, רק על היחס בין הרשויות. אותו דבר, רק הפוך, בעסק של השורה. בעסק של השורה אני מניח היררכיה בין המזיקים, שקרן יותר חמור משן ורגל, ואני אשם אותה עכשיו על חצר הנזק. וזה לא משנה אם חצר הנזק יותר חמורה מרשות הרבים או פחות חמורה. לכאורה זה שני עסקים בלתי תלויים. אינדיקציה לדבר. זוכרים שפה במקור היה כתוב חצי. שיניתי זה לאחד רק כדי לתאר פרופל פשוט, אבל בואו נראה עכשיו, נעשה את החשבון רגע ותראו. נעשה עכשיו את חשבון, את חשבון השורות. אז מפה הוצאתי היררכיה שקרן יותר חמור משן ורגל, נכון? לא יודע בכמה, אבל יותר חמור. עכשיו אני עובר לשורה התחתונה, אם שן ורגל חייב אחד, וקרן יותר חמור, אז מה התוצאה? לפחות אחד, נכון? אחד, זה כדאי עולה בא מן הדין להיות כנידון. אז זה אחד, אוקיי? זה בעסק השורות. עכשיו בואו נעשה את עסק העמודות. בעסק העמודות יוצא לנו שחצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים. נכון? עכשיו אנחנו עוברים לעמודה השמאלית. אם רשות הרבים בקרן חייב חצי, אז כמה קרן בחצר הנזק יהיה חייב? חצי, לפחות חצי, אבל זה חצי. לפחות תמיד זה מה שיש לנו, אני לא יודע יותר מזה. אתם רואים שהתוצאות של הקל וחומר שונות. ברור שזה עסקים שונים. אם זה היה אותו עסק במילים אחרות, התוצאה הייתה צריכה להיות אותה תוצאה.
רגע, למה התוצאה שונה לא הבנתי?
כיוון שאני מניח שחצר הנזק יותר חמורה מרשות הרבים, מתוך העמודה, נכון? עכשיו אני עובר לפה. אז אם קרן ברשות הרבים חייב חצי, וחצר הנזק יותר חמור, אז כמה קרן בחצר הנזק יהיה חייב? לפחות חצי. יפה, אבל בעסק הזה, התוצאה היא לפחות אחד, לא לפחות חצי. קרן יותר חמור משן ורגל, שן ורגל חייב אחד. וקרן יותר חמור, אז הוא ודאי אחד. התוצאה היא אחד, ולא חצי. אז רואים ששני העסקים האלה, הם שונים, כי עובדה שהתוצאה שהם נותנים היא שונה. אם זה היה רק שני ניסוחים שונים של אותו עסק, הם היו צריכים לתת אותה תוצאה. נכון? אגב, זה הוויכוח בין רבי טרפון לבין חכמים, אחד אומר שקרן בחצר הנזק חייב חצי, השני אומר שזה חייב נזק שלם. הוויכוח הוא בעצם על איזה עסק להסתכל, על הטור או על השורות. ככה לכאורה. עכשיו, בואו נחזור רגע. נחזור רגע למבנה בלי החצי. דיברנו על הזנב שם. אלה הנתונים. עכשיו יש לנו חמישה נתונים. אוקיי? עכשיו אני שואל, מה למלא במקום הסימן שאלה? סליחה, כן. אז מה אנחנו אמורים לסמן פה, בקרן בחצר הנזק? לא יודעים, נכון? לא יודעים. למה? כיוון שהדבר הזה פורך את הקל וחומר, לכן זה נקרא פרחה. למה הוא פורך? כי מפה יצא לנו שהחצר הנזק יותר חמור מרשות הרבים, ולכן רצינו לכתוב פה אחד, נכון? אבל מפה אנחנו יכולים לראות שכן, שרשות הרבים יותר חמור מחצר הנזק, ולכן יש אספקטים יותר חמור, אספקטים יותר קל, אתה לא יודע מה עם שן ורגל. נשאר פתוח. אבל רגע, מה עם זה? בדיוק. מה עם משהו? הטיעון הזה גם נפגע? יש לי פרחה. הרי אמרתי, הטיעון הזה לא תלוי בשאלה אם חצר הנזק יותר חמור משות הרבים או לא. הנה, אני אוכיח לכם מפה שקרן יותר חמורה משל ורגל. אוקיי? זה נכון, גם הזנב לא מפר פה כלום. קרן יותר חמורה משל ורגל. יפה, אז עכשיו גם אני אומר, גם פה קרן יותר חמורה משל ורגל. אם של ורגל זה אחד, קרן גם הוא אחד.
שלי הזנב מפריע, לא?
למה? לא, אני אומר שבין שן ורגל לבין זנב אין היררכיה ברורה. מה אכפת לי? אני מחפש את ההיררכיה בין שן ורגל לקרן. וזה נשאר, זה לא נשבר על ידי תוספת הזנב.
לא, אבל אם תיקח עכשיו, אז אם תיקח קרן וזנב.
אז באמת שם, אני לא אוכל להשיג מסקנות.
אבל גם פה, אתה יכול להעמיד את היחס בין קרן וזנב כאיזשהו...
אני אמר, למה? למה? זה שזה לא עובד על משהו אחר, למה זה לא יעבוד פה? מה הקשר? אז באמת משן ורגל לזנב אני לא אוכל ללמוד. נכון, אין ביניהם היררכיה פשוטה. אבל לא אכפת לי, אני לא רוצה ללמוד על זנב, אני רוצה ללמוד על קרן. והיחס בין קרן לבין שן ורגל קיים. זנב לא מפר אותו, לא פורך אותו. מה הבעיה?
כי הקשר בין הקרן והזנב מעמיד משקל נגד, נגיד לא, אולי זה אחרת.
למה? למה זה אחרת?
אז השאלה, למה שניקח דווקא קרן ושן ורגל ולא קרן וזנב?
כי בקרן וזנב אין לי דרך לעשות את זה.
לא רק שאין לי זה.
לא, קרן וזנב אין בעיה.
זה סותר.
לא, זה לא סותר. זה לא סותר. אין לי דרך לעשות את זה.
למה? בוא נגזור יחס.
אוקיי, תגזור יחס. בוא נסתכל רק על החצי הזה של הטבלה. אוקיי? רק על ארבע...
כן, על הוידאו.
רק על ארבעת המשבט... רק על ארבעת המשבצות האלה, אוקיי?
כן.
נו, עכשיו מה אתה רוצה לעשות?
אני רואה שקרן וזנב הם בעצם באותה חומרה.
אוקיי.
בחצר ברשות הרבים הם אותו דבר.
נכון.
ולכן בחצר הנזק, כמו שזנב הוא אפס, גם קרן יכול
לא, מי אמר? הם אותו דבר ברשות הרבים, אבל לא אותו דבר בחצר הנזק. אז מה?
לא, אני עושה
השוואה, אבל למה שאתה עושה השוואה? בקל וחומר אתה לא עושה השוואה, בקל וחומר אתה לומד קל וחומר, פה אתה עושה השוואה, תסתכל, אתה טוען, רגע, אני שואל, אתה טוען שבעצם פה לא יכול, בהסתכלות של ארבעת המשבצות האלה, פה לא יכול להיות אחד אלא חייב להיות אפס, אתה טוען? אז אני אראה לך שאתה לא צודק, בכל טבלה של קל וחומר, זה המבנה, הנה תראה, ברשות הרבים שן ורגל אפס קרן אחד, בחצר הנזק זה אחד ואחד, אז הנה, בחצר הנזק זה דומה, ובפשוט הרבים זה לא דומה. לא, 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 אני מדבר עכשיו פה על קל וחומר. עזוב כרגע את הזנב, אין זנב. בסדר? בוא נסתכל על שתי העמודות האלה. יש פה קל וחומר רגיל. בסדר? עכשיו, פה אני ממלא אחד, נכון? בקל וחומר רגיל. לשיטתך אי אפשר למלא אחד. כי אתה אומר, הרי אם אני ממלא פה אחד, אז מה יצא? שבחצר הנזק שן ורגל דומה לקרן, בשניהם זה אחד, נכון?
אז
נגיד שמילאתי אחד. עשיתי את הקל וחומר, מילאתי אחד.
זה לפחות.
בסדר, אחד, לצורך הדיון. עכשיו, מה יוצא? שבחצר הנזק, שן ורגל וקרן הם אותו דבר, נכון?
שבחצר הנזק, כן.
נכון?
כן.
אז למה ברשות הרבים הם לא אותו דבר?
זהו.
אתה אומר שאם זה אותו דבר במקום אחד, זה אותו דבר בכל המקומות. אלא מה יותר חמור?
זהו, הם לפחות אותו דבר.
בדיוק, בדיוק. וזה מה שאני עונה לך על השאלה שלך. בוא נסתכל עכשיו על ארבעת הטבלאות, על ארבעת המשבצות האלה. אתה אומר שפה חייב להיות אפס. אם זה דומה פה, אז זה חייב להיות דומה גם פה.
יכול להיות שזה אפס.
לא, אבל גם יכול להיות שזה אחד. יפה, ואם זה אחד, אז זה לא סותר כלום, אז זה אחד. כי מהקל וחומר למדתי זה אחד, ומזנב זה לא נסתר, זה יכול להיות אחד. לא חייב להיות, אבל יכול להיות. מה הבעיה? הכל בסדר, אז התוצאה היא אחד.
קל וחומר כן, אבל אם אני עושה אנלוגיה.
אז אני אומר עוד פעם, אם הקל וחומר נותן לי אחד, והאנלוגיה לזנב לא מפריע לה שיהיה אחד, יכול להיות אפס, יכול להיות אחד, זה לפחות אפס, אבל זה גם יכול להיות אחד. אז בסדר, אז הגענו לתוצאה מוסכמת, הכל בסדר, זה אחד. מה הבעיה? הזנב לא פורח את הקל וחומר. עכשיו זה דבר מוזר, כי זה בעצם אומר ככה, כמו שראינו בדיו, כן, כשהיה פה חצי, זוכרים שהיה פה חצי, אז אמרתי שהתוצאה פה תצא שונה אם אנחנו הולכים על הטורים או שהולכים על השורות. עכשיו מתברר שיש עוד הבדל בין הטורים והשורות, הפרחה. כשתהיה פרחה כזאת, זה יפיל את הקל וחומר של השורות, של העמודות. אבל זה לא יפיל את הקל וחומר של השורות. נכון? פרחה הזאת מראה שאין היררכיה בין הרשויות, אבל היא לא נוגעת בהיררכיה בין המזיקים. זה יכול להישאר. ולכן אני בעצם יכול הייתי למלא את התוצאה אחד, לא מהקל וחומר של העמודות, אלא מהקל וחומר של השורות. אבל עדיין אני יכול לכתוב פה אחד. אז הפרחה הזאת בעצם לא זורקת את הקל וחומר לפח. רק את אחד הניסוחים. בניסוח השני נשאר. מה יקרה אם אני אעשה עכשיו פרחה מלמטה?
אז
כן, יש לי פה עכשיו רשות אחרת על הירח. בסדר? שן ורגל חייב אחד על הירח, וקרן פטור על הירח. אוקיי? ועכשיו אני שואל, תתעלמו רגע מהעמודה השמאלית, כן? נדבר רק על זה. זה אותו דבר כמו שאוספתי עמודה, רק אוספתי שורה. נקרא לזה עכשיו פרחת שורה. מה יקרה לתוצאה פה? נופלת. למה היא נופלת? כי ההיררכיה של השורה פה נופלת בגלל שהיא היררכיה הפוכה בשורה פה. אז הקל וחומר של השורות נופל. מה קורה לקל וחומר של העמודות אבל? הוא נשאר. אז בעצם יוצא שגם פרחת עמודה פורחת את הקל וחומר של העמודות אבל משאירה את השורות, ופרחת שורה פורחת את הקל וחומר של השורות אבל משאירה את הקל וחומר של העמודות. אז היינו מצפים שבשס, בכל מקום שעולה פרחה, עולה פרחה, מה קרה? בדיוק, בשביל להפיל קל וחומר צריך תמיד שתי פרחות. אין בשום מקום דבר כזה. שום מקום. כשמעלים פרחה אחת, הקל וחומר נפל. את עמודה, פרחת שורה, מפיל את הקל וחומר. למה? יש פה שני ניסוחים שונים. אז למה זה מפיל, למה זה מפיל את שניהם ולא רק את אחד מהם? חידה מעניינת. עכשיו, בואו נראה לכם מה הפתרון לחידה הזאת. מה זה קוטרול זי? זה מה שאני עושה. אני חוזר אחורה. עם החץ הזה. יותר מהיר. אז זה הקל וחומר. עכשיו, תראו, אני ארצה לטעון שמהשס רואים ששני הניסוחים של הקל וחומר הם לא שני עסקים. הם שני ניסוחים של עסק אחד. בניגוד למה שנראה במבט ראשון. ובואו אני אסביר לכם למה. כשאני עושה עכשיו את ה... נתחיל עם הקל וחומר של העמודות. אוקיי? אני בעצם מסתכל על הקל וחומר של העמודות ואני אומר ככה. רשות הרבים פחות חמור מחצר הניזב. מה? מה זה אומר? שלחצר הניזק יש איזשהו מאפיין שנקרא לו אלפא. אוקיי? וגם אני שמתי את זה פה. יש לו איזושהי תכונה שנקרא לה אלפא, כן, ולחצר הניזק יש תכונה שני אלפא.
זה אתה יכול לגזור מתוך השן ברגל.
מה?
זה אתה גוזר מתוך השן ברגל, מנסיק את זה מתוך השן ברגל.
כן, מתוך העמודה של השן ורגל. ראית זה הורג אותי. טוב, אז זה שני אלפא, אוקיי? או, יצא לי. נסיח לפי תומו. אז שני, אז חצר הניזק זה שני אלפא, נכון? איזשהו מאפיין, בלי להיכנס לשאלה מי הוא, אבל יש משהו יותר חזק בחצר הניזק מאשר ברשות הרבים. אוקיי? עכשיו אני אומר, בשן ורגל יש משהו ש... רגע.
הוא לא פועל באלפא, רק בשני אלפא?
זאת אומרת, בשביל לחייב ברשות הרבים... זה עובד פה. בשביל לחייב ברשות הרבים צריך עוצמה של שני אלפא ולכן קשה יותר לחייב ברשות הרבים, נכון? בשביל לחייב בחצר הנזק זה יותר חמור, הוא מספיק שיש לך אלפא בשביל לחייב, אוקיי? שימו לב, זה עובד הפוך מההיגיון. זאת אומרת, חצר הנזק הוא יותר חמור, לכן זה דווקא אלפא, לא שני אלפא. כי אני שואל, איזה רמה של מזיק צריך כדי לחייב? כל מזיק, כי חצר הנזק נורא חמור. אז כל מזיק יהיה חייב שם. איזה עוצמת היזק יש לשן ורגל? אלפא. איך אני יודע? כן, כיוון שאפילו בחצר הניזק חייב. לרשות הרבים הוא לא חייב, כי ברשות הרבים בשביל לחייב צריך שני אלפא ואין לו, יש לו רק אלפא אחד. אוקיי? אבל קרן, הרי הוא חייב גם ברשות, מחייב גם ברשות הרבים. לכן אם הייתי צריך לנחש מה העוצמה שלו, הייתי אומר שני אלפא. ממילא התוצאה פה היא אחד. אם יש לו שני אלפא, אז הוא מצליח לחייב, כמובן, בחצר הניזק שמספיק אלפא. אם יש לך שני אלפא, ודאי שאתה תחייב, נכון?
אז לא, לא היית רוצה לחייב אותו כפול?
אז אמרתי, זה דיול הבא מן הדין להיות כנידון. כיוון שאין לי ראיה כמה לחייב אותו. אחד בטוח הוא חייב. כל מה שמעבר לזה, לא יודע, אולי כפול, אולי אחד וחצי, אולי פי חמש, אז לכן הכלל בהלכה, דיולה בא מן הדין להיות כנידון, שמים על המינימום. המינימום שאתה יכול להוכיח. אתה יכול להוכיח שאחד הוא חייב, זה ברור. עוד מזה לא יכול להיות. כל מה שמעבר לזה אפשר להתווכח. תגיד אחד וחצי, אולי אחד ושליש, אולי אחד ורבע, אולי... לא יודע. אחד זה בטוח. אוקיי? לכן אתה חייב אחד. אבל שימו לב מה קיבלנו. מה שקיבלנו, זה שהער...
זה לא 1.3
אלפא? כן. כן, אולי אין יחס לינארי בין העוצמות לבין החומרה, אוקיי? אז מה קיבלנו בעצם? שימו לב, קיבלנו שהיררכיית השורות והיררכיית העמודות זה באותו פרמטר. אם ההיררכיה בין השורות הייתה נגיד זה היה בטא וזה היה שני בטא, אז זה לא היה יכול להסביר את הטבלה. כי אם יש לו בטא, אבל בשביל לחייב ברשות הרבים צריך שני אלפא, ובשביל לחייב בחצר הנזק צריך אלפא, אין לו אלפא, יש לו בטא. חייב להיות שיש לו את אותו דבר עצמו שדרוש כדי לחייב בחצר הנזק וברשות הרבים. או במילים אחרות, המאפיין שנמצא ברשויות, שמבחין, עושה היררכיה בין הרשויות, הוא גם המאפיין שיוצר את ההיררכיה בין המזיקים. חייב להיות. אם זה לא היה אותו מאפיין, אז זה לא היה בא לידי ביטוי בחומרה בטבלה. מבינים מה שאני אומר?
כי יכול להיות שהיחסים בין אלפא הם שונים.
לא משנה לי, כן נכון, זה יכול להיות אחד וחצי.
כן, נכון, אתה כנראה יכול לגזור היררכיות
בשביל... לא, אתה לא יכול לתרגם את זה לחיוב, תתרגם את זה לחיוב, ולכן זה לא משנה, תשים שם שני אלפא. אולי זה יותר, לא אכפת לי כרגע, שני אלפא זה רק מודל. יותר מאלפא, אני קורא לזה שני אלפא. אתם מבינים למה חייב להיות שההיררכיה בין הרשויות היא באותו פרמטר כמו ההיררכיה בין המזיקים? אם ההיררכיה בין המזיקים הייתה בפרמטר אחר, אז היא לא הייתה מסבירה לי גם את הטור הימני. נגיד אני רוצה לעשות את הקל וחומר של העמודות. מה אמרתי קודם? שבשביל הקל וחומר של העמודות מספיק לי לקבוע היררכיה בין הרשויות. לא צריך לקבוע היררכיה בין המזיקים. לא נכון. ההיררכיה בין הרשויות מכתיבה שיש את אותה היררכיה בין המזיקים. ואם היא נופלת, יש לי פירחה פה מהזנב, אז גם ההיררכיה הזאת נופלת. ולכן פירחה של עמודה מפילה את הקל וחומר. וגם פירחה של שורה, לבד. לא צריך שתי פירחות כדי להפיל קל וחומר. מה בעצם עשיתי כאן? מה שעשיתי כאן, זה הנחתי או פענחתי מה עומד מאחורי האנלוגיות שאנחנו עושים. עשיתי אבדוקציה, מה שקראתי קודם, בשיעורים קודמים. מצאתי את התיאוריה. אני עכשיו יש לי שלושה, הרי יש לי, אנחנו מתחילים מזה שיש לנו שלושה נתונים. נכון? שלושת הנתונים. יש לי שלושה נתונים, זה, זה וזה. אני מחפש תיאוריה שתסביר לי את שלושת הנתונים, ואז אני אוכל לגזור ממנה את הדין הרביעי, שאותו אני לא יודע. הנה התיאוריה. אלפא, שני אלפא, אלפא, שני אלפא. זה התיאוריה. בהנחה שזאת התיאוריה, אני יודע שפה אני צריך למלא אחד. עכשיו, בוא נניח שפה... הוא משגע אותי. נקם בי, אני יודע. אם ההיררכיה הייתה עם פרמטר אחר, בטא ושני בטא, כי זה מה שאנחנו מניחים, אנחנו אומרים ששני העסקים הם אחרים, אנחנו בעצם אומרים, ההיררכיה בין רשות הרבים לחצר הנזק היא באלפא, וההיררכיה בשן ורגל וקרן היא בלתי תלויה, היא בבטא. אתם מבינים שאם זאת הייתה התיאוריה, היא לא מסבירה את שלושת הנתונים.
היא לא מסבירה
שלושת הנתונים? לא, היא לא מסבירה. תסביר לי עכשיו, למה שן ורגל חייב ברשות הרבים, ופטור ברשות הרבים וחייב בחצר הנזק? כי יש לו בטא? בטא לא עוזר לי גם לחייב בחצר הנזק וגם לא ברשות הרבים. אני צריך רמות שונות של אלפא, אבל בטא, תכונה בטא לא עוזרת לי. אם למישהו יש בו יותר פלפל, הוא לא נהיה פחות או יותר מלוח. יש בו פלפל, לא מלח.
כל עוד בטא אין איזשהו יחס
לזה, נכון, באמת זה לא קשור. זאת אומרת שההרר, אם אני מניח, כמו שהנחנו קודם, ששני סוגי העסק הם בעצם שני עסקים שונים, מה אני בעצם אומר? שההיררכיה בין הרשויות זה במונחי אלפא, זה אלפא וזה שני אלפא, וההיררכיה בין המזיקים זה במונחי בטא, זה פרמטר אחר. אם זה היה המציאות, זה לא היה יכול להיות נכון, זה לא מסביר את העמודות בטבלה, את הנתונים בטבלה. בשביל להסביר את הנתונים בטבלה, אני חייב שגם פה ופה יהיה במונחי אלפא ההיררכיה, לא במונחי בטא. אני צריך להגיד, לשן ורגל יש עוצמה אלפא, לכן לרשות הרבים זה לא מספיק כדי לחייב, זה אפס, לחצר הנזק זה מספיק, לכן זה אחד. בקרן יש לה את שני אלפא, אז אפילו ברשות הרבים זה חייב, וכמובן גם בחצר הנזק. זה יכול להיות הסבר לנתונים בטבלה. אבל אם ההיררכיות היו במונחי אלפא ופה במונחי בטא, לא הסברתי כלום בטבלה, זה לא תיאוריה. במילים אחרות, כמו שבאנלוגיה אנחנו הולכים לתיאוריה כדי להסביר את האנלוגיה, גם פה אנחנו עושים אותו דבר. אנחנו מסתכלים מה התיאוריה שעומדת מאחורי העובדות שאתם אנחנו מכירים, בעצם יוצרים תיאוריה, הכללה, כמו במדע. ואז מסיקים מסקנה מה יהיה במקרה אחר. מהתיאוריה הזאת, למשל, ראינו שעצמים בעלי מסה נופלים לכדור הארץ, זה נופל לכדור הארץ, זה נופל לכדור הארץ, הגענו לתיאוריה. כל הדברים שיש להם אלפא, מסה, נופלים לכדור הארץ. עכשיו אני שואל, האם גם זה ייפול לכדור הארץ? אבל כן, יש לו מסה, אני יכול להסיק מסקנה מתוך ההכללה שעשיתי, שגם זה ייפול לכדור הארץ. זה מה שאני עושה כאן. מה שאני עושה כאן זה בדיוק הכללה מדעית. בעצם אומר, ישנו פרמטר, בלי לזהות כרגע מהו. ישנו איזשהו פרמטר, אני קורא לו אלפא. הפרמטר הזה נמצא בעוצמה יותר גבוהה ברשות הרבים מאשר בחצר הנזק. והוא גם נמצא בעוצמה יותר גבוהה בקרן מאשר בשן ורגל. אם אני מניח את זה, אני יכול להסביר את שלושת הנתונים שיש לי בטבלה. אז זה מאשש לי את התיאוריה שלי. ברגע שאיששתי את התיאוריה, אני יכול להשתמש בה כדי לגזור את הנתון שחסר לי. זה פרדיקציה, כמו במדע. ולכן התוצאה היא אחד. בסדר? לכן זה בעצם לא שני עסקים, אלא עסק אחד. ההיררכיה במזיקים וברשויות היא אותה היררכיה. עכשיו תראו.
עכשיו אני
אומר,
זה שני רכיות, אבל שאתה לוקח, אתה כל פעם, אתה בונה אותם לאיזשהו מחיים משותף.
לא הבנתי.
נגיד, שן ורגל וקרן,
כן.
אתה, בעצם כשאנחנו מציגים שוני בחומרה, אתה אומר איפה זה קורה, זה קורה על מצע מסוים, על תשתית, תשתית נגיד של רשות הרבים.
נו.
ואז המקום, המקום הוא חלק,
זהו, אז אין טעם להכניס בטא, אין סיבה. אני יכול להשתמש באלפא לבד, אין טעם להכניס בידיים בטא. נראה עוד מעט, תיאורטית זה אפשרי, אבל זה פחות פשוט. התאר של אוקם בעצם אומר לא לעשות את זה. אוקיי? את זה נראה עוד רגע. תראו, היה לנו קודם פרחה של זנב, נכון? ושאלנו, למה הפרחה הזאת מפילה את כל הקל וחומר? הרי את הקל וחומר של העמודות היא מפילה, זה אני מבין. כי ההיררכיה בין שני אלה כבר לא קיימת. אבל למה היא מפילה גם את זה? תשובה נורא פשוטה. הרי ברגע שאני הכנסתי את זה, זה אומר שלא נכון להסביר שיש פה אלפא ושני אלפא. לא רק, יש פה גם כנראה עוד איזשהו בטא. נכון? ברגע שזה ככה, הכל נפל. אתה כבר לא יכול להניח כלום. כי אם תניח שפה יש אלפא ופה יש שני אלפא, זה לא יעזור לך, כי פה צריך גם בטות כדי לחייב. אתה חייב להכניס עוד פרמטר בטא. ברגע שהכנסת עוד פרמטר בטא, שברת את כל הקל וחומר. עכשיו כבר זה יכול להיות 0 וזה יכול להיות 1, תלוי איך תבנה את התיאוריה. ויש תיאוריה שתיתן לך 1, יש תיאוריה שתיתן לך 0. לכן הפרחה של העמודה מפילה את שני העסקים. אותו דבר עם פרחה של שורה. כי ברגע שהיא מפילה את אלפא ובטא, והיא בעצם אומרת, אתה חייב להכניס פה גם את בטא. לא רק אלפא ושני אלפא. לא תצליח להסביר את הנתונים באמצעות פרמטר בודד. חייב להיות שיהיה פה גם בטא. והרגע שיש פה גם בטא, עכשיו הכל נפתח מחדש. אתה כבר לא יכול להסביר שום דבר. עכשיו, בואו ננסה רגע. קצתה. קצרה שלכם. יפה. בואו ננסה עכשיו להציע תיאוריה אחרת שגם היא עובדת. בואו נניח שברשות הרבים זה לא שני אלפא, אלא אלפא ובטא. בחצר הניזק זה רק אלפא. מה זה אומר לגבי המזיקים? פה, מה שיש זה רק אלפא, נכון? נגיד שעכשיו בניתי את ההיררכיה בין רשות הרבים לחצר הניזק. נפק את זה. אני בונה תיאוריה אחרת. יש לי עוד תיאוריה שיכולה להסביר את הנתונים. אוקיי? תיאוריה אחרת. ההיררכיה היא לא אלפא ושני אלפא, אלא אלפא, ופה זה אלפא ובטא. גם אפשרות. אוקיי? עכשיו, אם זה שן ורגל מחייב בחצר הניזק, אז מה זה אומר? ברור שיש לו אלפא. מצד שני, גם ברור שאין לו בטא. כי אם היה לו בטא, הוא היה מחייב גם ברשות הרבים. יש לו רק אלפא. נכון? מה קורה בקרן? קרן חייב להיות, נכון? יש גם אלפא וגם בטא. אוקיי? ולכן ברשות הרבים הוא מחייב. מה יקרה עכשיו בחצר הניזק? גם יחייב. יש לו אלפא ובטא, בפרט אלפא, אז הוא יחייב, נכון? זאת אומרת, גם זו תיאוריה אפשרית. יכולתי את התיאוריה הזאת לכתוב בתור אלפא שני אלפא, אלפא שני אלפא, אני יכול גם לכתוב את זה כאלפא ואלפא ובטא, אלפא ואלפא ובטא. אותן תוצאות. למה אני בוחר את אלפא ושני אלפא לעומת זה? תאר שלא כאן. אם יש לי שתי תיאוריות, שאחת מהן יותר פשוטה, אני מעדיף את הפשוטה. אם יש לי תיאוריה עם פרמטר בודד, ויש לי גם אפשרות עם תיאוריה עם שני פרמטרים, כמובן שאני אבחר את התיאוריה עם פרמטר בודד. נכון? נכון, למשל, ראיתי שזה נופל לכדור הארץ וזה נופל לכדור הארץ. אז אולי אין חוק כללי שכל הגופים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. למרות שרק הגופים שהם גופי תקשורת ויש להם מסה נופלים לכדור הארץ, וגופים שיש להם מודפסים ויש להם מסה נופלים לכדור הארץ. אבל אולי משהו שהוא לא מודפס והוא לא כלי תקשורת, כדור, יש לו רק מסה, אולי הוא לא ייפול. יכול להיות, זה מסתדר עם הנתונים, נכון? למה אני מניח שזה לא ככה? כי אם שני הנתונים האלה יכולים להיות מוסברים עם פרמטר בודד שיש להם מסה, אין שום סיבה להוסיף עוד פרמטרים, זה תקשורת ומודפס, לא מעניין, אני יכול להסביר גם בלי זה. לא מוסיפים פרמטרים סתם. לא, התאר של אוקם אומר שהתיאוריה הפשוטה יותר היא כנראה גם נכונה יותר, אלא אם כן הוכח שלא. זה ויכוח פילוסופי ישן, גם על זה כתבתי פעם מאמר, אנשים חושבים שהתאר של אוקם הוא רק עיקרון מתודולוגי, הוא לא באמת טענה אמיתית על העולם. אם יש לי תיאוריה מסובכת זה פשוטה, למה שאני לא אבחר את הפשוטה? יותר קל. לא אומר שהפשוטה יותר נכונה. ואם שתי התיאוריות שמישות, אני אשתמש בפשוטה. אני יכול להוכיח שזה לא נכון. תאר של אוקם הוא עיקרון שהוא לא מתודולוגי, הוא עיקרון על העולם. תיאוריה יותר פשוטה, יש יותר סיכויים שהיא נכונה. לכן אני משתמש בו. לא אכנס כרגע להוכחה, כי זה אין כאן המקום. אבל זה הטענה. התאר של אוקם בעצם אומר ש... תראו, מה שאני בעצם עושה, הבטא פה יהיה אלפא עצמו. פשוט בטא, אני אזהה את בטא עם אלפא. ואז מה קורה? פה יש אלפא, פה יש שני אלפא, פה יש אלפא ופה יש שני אלפא. זה אותו דבר, כשאני מזהה את בטא עם אלפא. אין שום סיבה לעשות אותם שונים, אם אני יכול להניח שזה אותו פרמטר. זהו. ככה בונים את הקל וחומר. זה ההסבר שעומד מאחורי ההישג של הקל וחומר. כאשר פרעו ועם ישראל לא שומעים בקולי, אז אני מבין שמידת הצייתנות של פרעו נמוכה ממידת הצייתנות של עם ישראל. הוא מבין את זה בסברה, מידת הצייתנות זה האלפא. שפרעו יש לו אלפא אחד, ולעם ישראל יש שני אלפא, יותר צייתנים. אוקיי? או סרבנים, אז זה פחות, הפוך, לא משנה. אוקיי? פה, במקרה של שן ורגל וחצר הניזק, אני לא יודע להגיד במה זה יותר חמור. אבל אני כן יודע להגיד שיש פה איזשהו פרמטר שחצר הניזק יותר חמורה מרשות הרבים. עובדה, אני רואה את זה בדיני שן ורגל. אז בוא נסמן אותו בתור אלפא, אני לא מזהה מה הוא. נסמן אותו בתור אלפא, בוא נשתמש בזה, זאת ההנחה. זה מספיק כדי להשיג את המסקנה של הקל וחומר. זה בעצם מה שעומד בבסיס ההיגיון של הקל וחומר. אם זה כך, עכשיו אני אציע אלגוריתם כללי. יש לי טבלה עם נתונים, מה אני בעצם אמור לעשות כדי למלא את הנתון החסר? אני בעצם אמור לחפש את התיאוריה שמסבירה את הנתונים הקיימים, לבחור את הכי פשוטה מבין התיאוריות הקיימות, ולהסיק ממנה מסקנה לגבי המשבצת החסרה. זה מה שאני אמור לעשות. אוקיי? או במילים אחרות, אני אנסח את זה ככה, כי מתמטית יותר קל לעשות את זה. אני בעצם אומר ככה. במקום המשבצת של הסימן שאלה, אני שם שתי אפשרויות. או 0 או 1. תדע? אני שם 0 או 1. עכשיו, עכשיו רואים יותר? זה כחול וזה אדום, אוקיי? יודעים מה אני אעשה, אם אתם רוצים צבע יותר ירוק, אוקיי? ירוק לא, אני חושב שהצהוב אולי יראו פה יותר. הצהוב לא רואים. רואים שהוא שונה, אבל לא רואים אותו.
השחור רואים את זה.
אוקיי, לא, שחור, אני לא רוצה שחור בכוונה. טוב, אז נעשה ירוק. טוב, שיהיה. לא חשוב. אז יש לנו בעצם שלושה נתונים שכתובים בשחור, ושתי אופציות. אני רוצה לבחור מבין שתי האופציות. האם כתוב פה 0 או כתוב פה 1. זה בעצם מה שאני רוצה לעשות. מה אני אעשה? אני אבנה שתי טבלאות. טבלה אחת שכתוב פה 1. חפש פתרון או תיאוריה שמסבירה את מה שכתוב פה. טבלה שנייה כשכתוב פה 0, אחפש תיאוריה שמסבירה את מה שכתוב פה. איזה תיאוריה שהיא יותר פשוטה, זה מה שיקבע מה המילוי הנכון. אוקיי? אז עכשיו תראו. אני בעצם עושה את זה ככה. לוקח את הטבלה הזאת. אני אומר ככה. אני אחפש פתרון לטבלה הזאת, אני אחפש פתרון לטבלה הזאת. יש שתי טבלאות. עכשיו בואו נחפש את הפתרון. תקלו לטבלה הזאת. מה הפתרון לטבלה הזאת? אתם מבינים? שעל הטבלה הזאת לא תמצאו פתרון עם פרמטר בודד. אין סיכוי. זה שתי טבלאות בלתי תלויות, זה אלגברה לינארית. לא תמצאו פתרון עם פרמטר בודד. פשוט.
לא נמצא, עוד פעם?
פתרון עם פרמטר בודד, רק עם אלפא. לא תצליחו. למה? כי העמודה הזאת הפוכה לעמודה הזאת, הן בלתי תלויות. אם הן בלתי תלויות, אז בעצם יש פה שני וקטורים עצמיים, מי שמכיר לא ידבר, אלגברה לינארית, לא תמצאו פתרון עם פרמטר בודד. חייב להיות שניים. אוקיי? ולכן הפתרון הזה, מה שכתבתי פה, נניח שלשן ורגל יש פרמטר אלפא, לקרן יש פרמטר בטא. בשביל לחייב ברשות הרבים צריך בטא, בשביל לחייב בחצר הנזק צריך אלפא. אתם רואים שזה מסביר הכל, נכון? אם תחליפו את בטא עם שני אלפא, לא יעזור, לא, זה לא יהיה, לא יהיה תיאור נכון. אתם מבינים למה לא?
כן.
אוקיי? ולכן זה לא יעבוד. אז פה מצאנו את המודל. מה קורה פה? מה הפתרון פה? זה במילוי 0. עכשיו יש לי את אותה טבלה, אבל במילוי 1. מה הפתרון פה? אופ, זה עלי הפעם. אם יש שזה הפתרון, מה שראינו קודם, נכון? זאת אומרת, עכשיו אני שואל, איזה משתי הטבלאות יותר נכונה? כי זה בעצם השאלה, האם למלא פה 0 או למלא פה 1, נכון? אני שואל, איזה משתי הטבלאות יותר נכונה? היותר פשוטה. נכון, ולכן איך אני בכל זאת בוחר? תאר של אוקם. הטבלה הזאת בעצם אומרת לי, יש פה תיאוריה עם שני פרמטרים. הטבלה הזאת אומרת לי, יש לי תיאוריה עם פרמטר בודד. פרמטר בודד זה עדיף. אגב, התאר של אוקם במקורו, ויליאם אוקם, הוא אומר שהתיאוריה עם הכי פחות ישים היא הנכונה. היום אנחנו כבר הרחבנו את זה למה שיותר פשוט. פשיטות זה יכול להיות בהרבה פרמטרים, אבל הוא מדבר על כמה שפחות ישים. במובן הזה זה ממש כמו התאר המקורי של אוקם. אוקיי? כמה שפחות פרמטרים שמשחקים פה. בסדר? כן. אני, זה, כך זה עולם יותר פשוט. למה להניח שיש בתוך התבשיל הזה גם מלח וגם פלפל, אם אני, אם אני, אם אני, אני יכול, תראה, אני מודד חריפות, נגיד, בתבשיל. אני יכול להגיד שיש בתבשיל גם מלח, גם פלפל וגם סוכר. הסוכר מנטרל את המלח, נשאר פלפל, וזה חריף לי. אוקיי? אני יכול גם להניח שיש בו רק פלפל. לא מלח ולא, למה להכניס גם מלח וגם סוכר שנטרלו? מי אמר שבכלל יש משהו מהם? עדיף להניח שיש פה רק פלפל.
זה כבר בשלום
תצפית,
לא
בשלום של ניסיון. לא, 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 לא. לא, ניתוח אפריורי, בלי תצפית. אני בדקתי, יש פה טעם חריף. זה הנתון התצפיתי. עכשיו אני שואל, מה התיאוריה שמסבירה את זה? יכולה להיות תיאוריה שאומרת, יש בו פלפל. יכולה להיות תיאוריה שאומרת, לא, יש בו פלפל, מלח וסוכר.
כן, אתה מציג את
זה ככה ברור. זה אתר של אוקם. זה אתר של אוקם. כשאתה רואה, זה, מה שעשיתי פה זה בדיוק אותו דבר. יש לי פה שלושה נתונים, לא אחד עם הטעם החריף, שלושה נתונים. אני מציע להם שני הסברים. הסבר אחד יש בו גם פלפל וגם מלח, ובהסבר השני יש רק פלפל. למה להניח שיש גם פלפל וגם מלח, אם עם מלח לבד אני יכול להסביר הכל? זה אתר של אוקם.
בוא נגיד, כי יכול להיות באמת שיש שם פלפל, אבל זה לא כזה, זה לא משום מקום.
זה גם משום מקום. אין סיבה להניח שיש משהו, אם לא צריך להניח. גם במדע, יכול להיות שהדבר הזה נפל לכדור הארץ סתם כי מישהו נתן לו ביתה ולא שמתי לב. אז למה גם זה נופל לכדור הארץ? גם שם מישהו נפל לו ביתה ולא שמתי לב. בסדר, אני לא מניח שהיה שם איזה שם שדים שלא ראיתי, אלא מה? כנראה, הסבר הפשוט הוא הנכון. שדברים בעלי מסה נופלים. אולי לא. מיד יכול להיות שהיו פה כל מיני שדים ורוחות שהשתובבו פה ולא ראיתי. בסדר, אבל אני לא מניח שזה ככה. אותו דבר פה, זה בדיוק אותו רעיון. מה שאני עושה פה זה בסך הכל איך עושים אבדוקציה במדע. איך מגיעים מהעובדות לתיאוריה במדע. זה מה שעושים. עושים הכללה ובודקים מהי ההכללה הפשוטה ביותר. נכון, אם יש לי קו.
קו כזה. נתתי שני פלוט של שני פרמטרים אחד בשני. y ו-x. וזה מה שיצא לי. x היה 1, y יצא 1. כש-x היה 2, y יצא 2, 3, 3, 4, 4.
זה מה שיצא לי. בסדר?
עכשיו אני יכול להגיד, מה שכל אדם נורמלי יגיד, שהקו הוא כנראה קו ישר. נכון? ואני יכול להגיד שהקו הוא כזה גם.
זה גם מתאים לכל התצפיות שלי.
למה אני אבחר את הקו הישר?
טוב, זה נתן לך גם יכול לבדוק.
לא, נגיד שאני לא יכול לבדוק. זה הקו הפשוט.
קו פשוט. מה זה קו ישר? קו ישר
יש לו פרמטר אחד.
דרך הראשית, לא משנה אם לא עד השניים.
Y שווה AX ועוד B. נכון?
אז שני פרמטרים, זה הכי פשוט. כל דבר שמעבר לזה, נגיד פרבולה, שזה הכי פשוט,
שלושה פרמטרים. AX בריבוע ועוד BX ועוד C. וכן הלאה. הקו הישר הוא הקו הפשוט ביותר. לכן כשאני עושה מדידות, יש לי המון תיאוריות שיכולות להסביר כל מדידה כזאת, אין סוף תיאוריות למעשה, אני בוחר את הפשוטה ביותר, וזה עובד. אז גם בהלכה זה כך, בדיוק כמו במדע. יש לי הרבה תיאוריות, אני בוחר את התיאוריה הפשוטה ביותר, זה הכל. אוקיי? אז אם ככה יש לנו עכשיו טכניקה מעניינת, איך אנחנו עובדים? יש לנו קל וחומר, בעצם זה טבלה של שלושה נתונים, ואני רוצה למלא את הנתון הרביעי. מה אני עושה? אני שם את שתי האפשרויות. יכולתי לעשות את זה, אני אחפש הסבר לשלושת הנתונים, ואסיק מההסבר את התוצאה הרביעית. דרך מתמטית נוחה יותר, זה אותו דבר, אבל דרך מתמטית נוחה יותר, זה להגיד, אני אניח את שתי ההנחות בנתון הרביעי, או 0 או 1, אחפש הסברים לשתי הטבלאות האלה, ואבחר את הפשוט יותר. אוקיי? עכשיו, בואו נראה מה יקרה כשיש לנו פרחה. בכל מלמדה השכלתי. עכשיו, אני רוצה עכשיו להוסיף את ידידנו הזנב. מרן הזנב. זה לא באדום, זה אמור להיות בשחור. אלה נתונים קשיחים, אז אין צבעים, זה שחור. אוקיי, בסדר? אתם מבינים שבעצם עכשיו מה שיש לי זה עוד פעם טבלה של נתונים ואני צריך לבדוק איזה מילוי הוא נכון. אז אני כבר שכחתי מזה שקוראים לדבר הזה פירחה, ולהוא קוראים קל וחומר, ולזה קוראים בניין אבני כתוב אחד במשנה, לא מעניין, יש לי טבלה, ועכשיו הטבלה הזאת, איך שלא תקראו לה, לא משנה, הטכניקה היא אחת. אני פשוט מעתיק את שני הנתונים האלה, את שתי ה... כן. אוקיי? פעם אחת אני שם פה את 0, את 1. פעם אחת אני שם פה את... ואני מחפש תיאוריה לשני המילואים האלה. אוקיי? ברגע שאני מחפש תיאוריה לשני המילואים האלה, אני בוחר איזה תיאוריה היא הכי פשוטה. עכשיו מתברר שהתיאוריה שתמצאו לזה, האם אפשר יהיה להסביר את כל זה בפרמטר אחד? טבלה הזאת.
לא.
אין סיכוי, כי יש פה שתי עמודות בלתי תלויות. יופיע פה גם בטא, באיזושהי צורה. אוקיי? אני לא נכנס כרגע לשאלה איך אני מוצא את התיאוריה, יש דרך די טובה למצוא את התיאוריה. בוא פשוט להראות לכם מתורת הגרפים. איך מוצאים את התיאוריה? אבל יש דרך למצוא את התיאוריה. מתוך זה אני כבר אומר לכם, וכל אחד יכול לראות את זה, לא תהיה פה תיאוריה עם פחות משני פרמטרים. יש פה שתי עמודות בלתי תלויות, וכנל אגב גם שתי שורות בלתי תלויות, 0 ו-1 ו-0 ו-1. נכון? בין שן ורגל לזנב פה למטה, יש יחס הפוך. שתי שורות בלתי תלויות, שתי עמודות בלתי תלויות, יש פה שני פרמטרים בלתי תלויים. מה יקרה פה? אותו דבר. גם פה יש פה שתי עמודות בלתי תלויות ושתי שורות בלתי תלויות. נכון? לכן גם פה זה יהיה עם שני פרמטרים, לפחות. ולכן אתם כבר רואים, אין עדיפות למילוי 1 על המילוי 0. התיאוריה של הטבלה הזאת והתיאוריה של הטבלה הזאת, שתיהן תיאוריות דו-פרמטריות, עם שני פרמטרים. לכן זה פיר. לכן אי אפשר לדעת מה למלא פה. 1 ו-0, שניהם באים בחשבון. כך מנתחים פירך. אז בעצם אתם שמים לב, השתחררנו לחלוטין, מהצורך לחשוב, קל וחומר, פרחה, צד שווה, בניין אב, כתוב אחד, שני כתובים, הכל, 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 ניתן לניתוח בצורה הזאת. תכתבו את טבלת הנתונים כולם, כל הפרחות, כל הקל וחומר, תכניסו את כל הנתונים פנימה. תסמנו לי בבקשה את המשבצת, אתם רוצים למלא. אני אגיד לכם, האם במשבצת הזאת יהיה כתוב אחד, יהיה כתוב אפס, הוא יהיה כתוב לא ידוע. לא ידוע, הכוונה שאחד ואפס הם באותו מעמד, אי אפשר להעדיף את האחד על השני. אם יהיה כתוב 1 או 0, אז זה היסק מסקני. זאת אומרת, אתה יכול להסיק מסקנה. האם פטור שם או חייב שם? אם 1 ו-0 לא ניתן לקבוע מי יותר טוב, אז זאת פרחה. זה בעצם אומר שאי אפשר לדעת מה קורה במשבצת הזאת. כן, פרחה לא אומרת שזה לא נכון. פרחה אומרת שזה לא ידוע. אתה לא יכול להסיק מסקנה, ולכן זה נשאר פתוח. אני צריך לזכור טוב, פרחה אין פירושה שיהיה כתוב אפס. פרחה פירושה שלא יודע אם כתוב אפס או אחד. שניהם שקולים. אין דרך לדעת. בסדר? זהו, זאת הטכניקה הכללית. עכשיו בואו נעשה למשל. אוקיי? בואו נעשה למשל את הטבלה על... יש לנו טבלה של קל וחומר, אני עושה עכשיו טבלה של בניין אב. בניין אב, טבלה של בניין אב בנויה ככה.
בניין אב?
כן. טבלה של בניין אב בנויה ככה. כי מה זה בניין אב? בניין אב זה בעצם אומר, אם שן ורגל דומה לקרן בפרמטר מסוים, השן ורגל יהיה דומה לקרן גם בפרמטר השני.
זה בעצם, זה אנלוגיה?
בדיוק, זה אנלוגיה. עכשיו אני, בוא, איך נוכיח שפה יהיה כתוב אחד? לכאורה מאוד פשוט. מה אנחנו עושים? כרגיל, בטכניקה הרגילה. אני מנתח עכשיו את הטבלה שכתוב פה 1, מנתח את הטבלה שכתוב פה 0, ואני רואה מי עדיף. מה התיאוריה שתהיה פה? אלפא, אלפא. אלפא. וגם פה אלפא, נכון? לא צריך שום דבר, שום שינוי, לכל אחד. זה הכי פשוט שיש. פרמטר אחד ואפילו לא מתחלק לאלפא ושני אלפא. זה הכל אלפא ברמה אחת. זה מסביר הכל, נכון? זה הכי פשוט שיש. אתם כבר רואים למה בבנייניו יותר הגיוני לשים שם אחד. מה יקרה באפס? לא. לא. אמרנו שבשביל שיש שני פרמטרים בלתי תלויים, אני צריך שתי טורים ושני עמודות בלתי תלויים. אין פה. זה בעצם, אתם רואים את הטבלה שכתובה פה למטה? זו טבלת קל וחומר. נכון? איכשהו יצא לנו פה טבלת קל וחומר. כי זה 0, 1 ו-1, ותחשבו שפה יש את סימן השאלה לקל וחומר. זה בעצם טבלת קל וחומר. לכן אני יודע כבר מה הפתרון של הטבלה הזאת.
רגע, רגע, זה קל וחומר?
זה לא קל וחומר, אבל הטבלה יוצאת כמו קל וחומר. כי בעצם רק הפוך, רק הסימן שאלה הוא כאילו פה ולא פה. אבל הרי מה הייתה טבלת קל וחומר? 0 פה, 1 פה, 1 פה וסימן שאלה. נכון? אז בעצם פה ה-0 נמצא למטה, מה זה משנה? אז תקרא לחצר הניזק, תקרא רשות הרבים ולהפך, תחליף מקומות, אבל זה טבלת קל וחומר. אנחנו כבר יודעים מה הפתרון שלה. זה הפתרון שלה. אלפא ושני אלפא. איך אני יודע? לשן ורגל לשני אלפא, אז הוא מחייב ברשות הרבים, כי ברשות הרבים מספיק אלפא. אם יש לך שני אלפא, ודאי אתה מחייב. וגם בחצר הניזק, כי צריך שני אלפא ויש לך שני אלפא. בקרן יש לו רק אלפא אחד, אז ברשות הרבים הוא מצליח לחייב. אבל בחצר הניזק הוא לא מסיח לחייב, כי צריך שני אלפא, ויש לו רק אלפא אחד. אז הנה הסבר לטבלה, עם פרמטר אחד, לא עם שניים. אבל פרמטר אחד שמחולק לשתי רמות, אלפא ושני אלפא. זה עדיין פחות פשוט מאשר הפרמטר הזה. ולכן בבניין אב, גם כן התוצאה המועדפת היא אחד. זה עדיין יותר פשוט. מודל הזה שרק אלפא ברמה אחת, ופה יש אלפא ושני אלפא, זה פרמטר אחד, אבל בשתי רמות. הוא יותר מורכב. לכן המודל הזה הוא עדיף, ולכן גם בבניין אב המילוי הוא אחד. זה היה הסבר למה בניין אב עובד. אז הסברנו את קל וחומר, הסברנו את קל וחומר עם פירחה, הסברנו את בניין אב. בניין אב עם פירחה גם יהיה אותו דבר, תראו. מה יקרה בבניין אב עם פירחה?
להדק את ה-DNA.
זה לא עוזר, זה ככה זה. אני מנסה לא להזיז אותו, אבל זה... הוא תמיד כועס עליי.
ספרי אוויר, בקשר
מה... נחזור לידידנו הזנב. אבל הפעם זה פרחה על בניין אב, אוקיי? גם פה אותו דבר. אוקיי, אז אלה, עכשיו אני מנתח את הפרחה, כבר עשיתי את זה כבר על שתי הטבלאות, עכשיו אני מחפש תיאוריה, בואו נראה מה התיאוריה. פה, במקרה הזה, מה קורה? כמה פרמטרים נצטרך? אתם כבר יודעים, לבד.
אלא זה שלושה.
כן, את כל הטבלה. למה?
לא,
אחד יספיק, אבל צריך שתי רמות.
כן.
אלפא ושני אלפא, למה? כי אין פה אי תלות בין העמודות, נכון? אין פה אי תלות. אבל יש פה אפס ואחד, אז נצטרך כנראה שתי רמות. לעומת זאת פה, מה קורה? תקלו על התחתון.
גם,
נכון? גם פה אנחנו בעצם נצטרך פרמטר אחד עם שני, עם אלפא ושני אלפא, נכון? מה זה אומר? בדיוק. העדיפות נמחקה. העדיפות של אחד על אפס נמחקה. כך עובדת פרחה. לכן פרחה גם מפילה בעניין אב, לא רק על וחומר.
אבל הכל בגלל אתר של אוקם?
כן. כל המדע בנוי על אתר של אוקם. זה עסקים הלכתיים פחות מרעיש. עובדה, זה עובד. המדע עובד. הוא לא בנוי על אתר של אוקם. כל תיאוריה שאתה מוצא במדע, תמיד יכולת להנפיץ עוד שלושה שדים שמעורבים שם, ובכלל ההסבר שלך לא נכון. בסדר, אבל ההסבר שלי הוא יותר פשוט. ולכן אני מאמץ אותו. אתר של אוקם זה מכשיר רב עוצמה. זה הבסיס לכל החשיבה הלא דדוקטיבית, אתר שלו כאן. עכשיו, הלוגיקה שמתארת פה את כל המבנים האלה, היא יותר מסובכת מה שהראיתי לכם כאן. מה שהראיתי לכם כאן, בעצם הוא לא מדויק. אבל אני לא אכנס לכל הפרטים כדי להראות למה זה לא מדויק, אני רוצה שתתרשמו מהעיקרון. העיקרון הוא שיש לנו טכניקה מסודרת להראות איך אנחנו מסיקים מסקנות בלוגיקה שהיא לא דדוקטיבית. העסקים הרי לא הכרחיים, יש פה פרחות, נכון? ועדיין אתם רואים שיש לנו לוגיקה מכנית לחלוטין, בדיוק כמו לוגיקה דדוקטיבית, ששולטת על דרכי העסק של מדע, של משפט, של הלכה, של חיי היומיום. ככה אנחנו מסיקים מסקנות. בעצם הדבר הזה הוא ניתוח של איך אנחנו מסיקים מסקנות מעובדות בחיי היומיום. וזה לא לוגיקה, במובן שזה הכרחי. ולכן בדרך כלל לוגיקנים לא עוסקים בסוג כזה של עסקים, כי הם חושבים, זה לא יכול להיות מתמטיקה, זה תכל ישר, לא יודע בדיוק מה. אני אומר לכם, לא, יש פה פריימוורק מתמטי, שבתוכו אפשר להצרין את כל העסקים הלא דדוקטיביים. ולכן בעצם כל העסקים המדעיים, כל העסקים המשפטיים, כל העסקים ההלכתיים, כולם יושבים על הלוגיקה הזאת. הכל, אני יכול לתרגם לכם את כל הכללה מדעית, כל הכללה משפטית, כל הכללה הלכתית לזה. זה מה שיש שם. זה הכל. מה שמשתנה זה הטבלאות. הטבלאות יכולות להיות אפילו ב-100 על 1000. פה עשיתו 2 על 2, 2 על 3. יכול להיות גם טבלאות של 100 על 1000, או מיליון על מיליון, לא חשוב. ברמה העקרונית, זה בעצם מה שאנחנו עושים. עכשיו, אני לא אכנס לכל הפרטים, כתבנו על זה ספר. לא אכנס לכל הפרטים, של העניין הזה, אבל אני חושב שזה מספיק כדי להתרשם איך העסק הזה עובד. למה מצד אחד יש פה דרכי עסק לא דדוקטיביות, מצד שני זה לא שרירותי כמו שהילד האשים את המבוגר. זוכרים בשיעור שדיברתי על זה, המבוגר אומר, שכל ישר, הילד אומר, רגע, אבל אין לך הוכחה. זה לא ודאי, זה לא לוגיקה. לא, יש גם לשכל הישר יש דפוסים איך הוא עובד. מה יותר הגיוני, מה לא הגיוני, מה סביר, מה פחות סביר. זה לא שאני מחליט סתם מה שאני רוצה. ובעצם הכל יושב על אתר של אוקם. אתר של אוקם עובד. זאת המציאות המיטיבה שיש בעולם פה. אוקיי? טוב, אני אעצור כאן. בפעם הבאה אני כבר אדבר על משהו קצת שונה, על הצד השווה. נראה עוד אם נספיק גם להגיע להצרנה שלו או לא. אני לא בטוח.